משהו היום.
מניחה.
צריך
להיות אלף סעיף ה.
יש, בוא
נגיד, הגעתם לשם?
ספריות מיוחדות כדי...
הגעתם? אני אעשה שיעור שווה לכל נפש, אני מקווה.
רצינו להתחיל היום.
נכניס אתכם לעניינים.
שיעור כזה.
כן, 12. טוב, הנושא של מליח, הכלל הגדול של שמואל, כן, בקופיות ב' עמוד א', אתם רואים פה. מליח הוא כרותח, כן? והכוונה כרותח של צלי ולא כמבושל. ואנחנו כבר יודעים שכשמדברים על צלי, הכוונה שהחדירה של האיסור לתוך היתר הוא כדי נטילה, לפחות כשזה בכחוש. לכן יש פה דמיון בין מליחה לבין רתיחה של צליה. אז לכן מליח כרותח לצלי. ואומרת הגמרא שם, שם זה הדיון לגבי גוזל, אם אתם זוכרים, הגמרא מביאה גוזל שנפל בתוך הכותח, שזה מאכל חלבי, והגמרא אומרת, וזה בקר, הגמרא אומרת, וזה מלוח, הכותח הזה הוא מלוח, ואז המליחה אוסרת, זאת אומרת, הגמרא, איזה מליחה אוסרת? לא כל מליחה, אלא מליחה שאינו נאכל מחמת מנחות. זאת אומרת, צריך להיות דווקא מלח בכמות כזאת, שאתה לא יכול לאכול את המאכל, והכותח והגוזל הזה לא, הם, לא, הם מלוחים בצורה רגילה כדי לאכול אותם, ולכן זה לא אוסר. לכן אם הגוזל הזה נפל בתוך הכותח המלוח, אתה מוציא את הגוזל, שוטף אותו, אוכל את הכותח, הכל בסדר, כי הכל בקר, וזה לא מספיק מלוח, רק אם זה לא נאכל מחמת מלחו. עכשיו, מה עושה כן המלח? אולי נגדיר את זה. המלח יש לו כוח לשאוב, להוציא, כן? זה מה שנקרא להפליט בלשון חזל, וגם להבליע, היינו להכניס. ולכן משתמשים בו במלח כדי להכשיר בשר, להוציא את דמו, כן? ויש לו פעילות מאוד חזקה למלח הזה, אפילו בתוך 18 דקות הוא כבר עושה מוציא את כל הדם מן הבשר, ובזה מכשירים את הבשר, כי למלח יש לו אפשרות לשאוב נוזלים וגם להבליע. ובזה הוא דומה לרותח, כמובן שהמליח, המלח עצמו כשאתה נוגע בו הוא לא רותח, אלא יש לו כוח של פליטה ושל בליעה. עכשיו השאלה היא, מה זה אינו נאכל מחמת מנחות? כן, פה נחלק את המושגים פה לאט לאט, ונסביר בכל דבר מה המחלוקות, מה הדעות, מה נפסק דעה לך, קצת מה הסברות.
זה מדד כזה שהוא מאוד סובייקטיבי.
נכון, ובאמת בראשונים יש מחלוקת, מה זה אינו נאכל מחמת מנחות. אז שאומר, שאינו אחד מלחות בראשו, כן? כאין מליחת בשר להצניעה. זאת אומרת, כשאתה בא ולוקח בשר, אתה לא רק, בזמנם לא היה מקררים, חומר משמר מה זה היה, מלח. וכשאתה רוצה לבוא ולעשות מהבשר הזה, רוצה להחזיק אותו כמה ימים, אחרי כמה ימים בלי מלח, הוא מתקלקל. צורה לשמור עליו מה זה, על ידי מליחה. ואתה שם כמות של מלח. זאת כמות של מלח, רק כמות כזאת של מלח יש לה תוקף של רותח, ורק זה כמות כזאת מפליט ומבליע, פחות מזה לא, זה דעת רש"י. תוספות פה מביא עוד דעה, זה רבי יעקב ישראל, הוא אומר נמלח כאין עיבוד, כן? דבאי לאורך, זאת אומרת זה בעצם מליח עוד יותר, כמות יותר גדולה, אפילו מרש"י, אלא אתה עושה את זה כאילו כשאתה מאבד אורות. אני מבין גמרא בשבת, גמרא בשבת אומרת, היא שואלת, האם מותר להכשיר בשר מדמו בשבת? הגמרא אומרת, לא, זה אסור, משום עיבוד. עיבוד של מה? עיבוד של האורות. איך היו מאבדים אורות? מפשיטים את האור של הבהמה, ומפזרים על זה הרבה מלח כדי להוציא משם את כל הנוזלים של האור, את כל השומנים, את כל הדברים, כדי לאבד את האור. שם זה עוד כמות עוד יותר גדולה של מלח. כן, זה נקרא שהוא בא, דבאי לאורך לדרך, אתה לוקח את הבשר בדרכים, במקומות חמים וכו', שם צריך כמות עוד יותר גדולה של מלח, בשביל שזה יירשב כרותח. אז זה הדעה השנייה, הדעה השלישית זה דעת רבינותם. רבינותם אומר, לא, אני לא מסכים. הרי אנחנו יודעים שכדי להוציא, דם מהחתיכה, כן? שמה מה היה המקרה? שמה הגמרא מביאה שם עם הירך, שהם מלכו את הירך עם גיד הנשה, גיד הנשה הוא אסור, ויש את השומן של הגיד שהוא אסור, וכשהגיד הוא דאורייתא, השומן הוא דרבנן, והם מלכו שם את כל הבשר, ושם ודאי שמדובר, שמדובר, שזה יש מספיק מלח כדי לאסור. עובדה היא שמה רבינה אסר. רבינה אסר את הירך הזה. זאת אומרת שבמליחה הזאת שאתה מכשיר את הבשר, מה הייתה המטרה של הירך שם? היה להכשיר את הירך מדמו. הנה אתה רואה את הדם, את המלח שאתה שם על הבשר כדי להוציא את דמו, זה נקרא מליחה לקדרה. מה זה לקדרה? לקדרה פירושו, כשאתה רוצה לבשל בשר בגדרה, אתה צריך קודם להוציא את דמו. איך אתה מוציא את דמו? אתה מפזר מלח על פניו, ואתה לא שם עוד כמות עצומות של מלח. ודאי לא כדי לאבד אורות, ולא שאתה צריך את זה, כמו שרש"י אומר, שלהצניע. אתה שם כמות סבירה של מלח שמכסה את כל פני השטח של הבשר, וזה מספיק כדי להוציא את הדם. וזה ודאי נחשב כבר כמליח כרותח. לכן רבנו תם, זה הדעה השלישית, מליח כרותח, מספיק שזה תהיה מליחה כזאת שמוציאה את הדם, וזה נקרא מליחה לקדרה, כן? לכן זה כמות של מלח פחותה יותר. הדעה המחמירה פה מצד אחד, זה דעת, שזה כבר נחשב כמליח כרותח וזה אוסר, זה רבנו תם, כי רבנו תם אומר שכבר בכמות מלח פחותה יחסית, כן? זה כבר נחשב כרותח, יש לזה כבר כוח שלהפליט ולהבליע. בסדר?
ודאי. גם רש"י וטוסות הסכימו לזה
שזה ודאי,
כוח, החידוש... אבל לא, לא כוח עד כדי כך כרותח. בעצם, כי אם זה לא מספיק, אז למה, איך זה מכשיר את הבשר? כי כל האפשר של הבשר זה שזה מפליט את הדם, זאת אומרת שבמלח הזה יש מספיק כוח, רק שרש"י אומר זה לא מה שהתכוון שמואל.
אז מה אתה משיב?
אני אומר
ש... אני אגיד לך, אני אגיד לך.
לכולם מסכימים
ש... זו השאלה של מה היא מצוינת. אני אנסה, אני... הבנתם את השאלה? השאלה שדניאל הוא שואל לכאורה בפשטות מדברי רש"י ומרבי יעקב ישראל משמע שפחות מזה זה כבר לא מליח כרותח. ככה המשמעות, כן? רש"י אומר, איזה מליח עכשיו כרותח שיש לו כוח להפליף ולהבליע, זה כמות של מלח כזו גדולה, כן, כדי להצניע ולשמור את הבשר. משמע שפחות מזה,
לא מספיק.
זה לא מליח כרותח. אז איך רש"י יסביר שאתה מליח לגדרה, פשוט מליח לגדרה, זה כמות פחות. בדרך כלל אתה מכסה את פני השטח החיצוני של הבשר במלח, וזה מספיק. אז מה, ושם זה לא מליח כרותח?
איך זה יכשיר את הבשר? כי אם זה לא מוציא,
אם זה לא מוציא, אז לא עשית כלום.
אולי דם באמת יוצא וטעמים לא יוצאים עדיין ב...
כנראה זה התשובה. כנראה שהתשובה, ונראה את זה בשלבים, שיש באמת הבדלים בין דם לשאר דברים. באמת שמה הדיון שם עם ה... שמה זה היה שם, זה היה עם הגוזל שמה, זה היה עם הגוזל, אז אולי כשבן שזה גבינה, וגבינה היא מלוכה, אז אולי זה כן מבליע, ושמה היה חומרים אחרים, שמה זה לא היה דם. אז יכול להיות שבאמת מלח עם דם, אז ה... אינטראקציה ביניהם הרבה יותר מוצלחת ממלח עם, יודע מה, עם בשר טמא או סירים אחרים או דברים מהסוג הזה, כן? ככה אני צריך להתיישב איתך שהיא צודק. טוב, יש דעה רביעית, שהיא דעה בעצם הכי מחמירה, זה דעת האיסור ביתר, מביא אותו הדר כמשה, שבמליחה לצלי יש להחמיר ולאסור. מה זה מליחה לצלי? כשאדם צולה בשר, כן? אז הוא מפזר על זה מלח, קצת, שלתת טעם לבשר, אבל גם יש אומרים שזה בשביל לגרום לדם להטריל, זה סטארטר כזה.
זה פחות
מהמלח לגדרה? זה הרבה פחות מלגרום לגדרה, וזה בעצם כאילו שאתה מולח את זה בשביל לאכול. כן? אז הוא אומר האיסור ביתר, שכיוון שאין לנו את הלשון הזה שכתב, ואפילו מליחה אצלי יש להחמיר ולאוסור, אתה שאין לנו בקיאים להפרין בין מליחה למליחה. יכול להיות שפה האיסור ביתר פה יחמיר מצד חוסר ידיעה, זאת אומרת, מה זה לאיבוד, מה זה לקדרה, מה זה כל השיקולים האלה, לך תדע, לך תדע כמה זה וכו'. ולכן הוא מחמיר פה הרבה בדבר הזה, להלכה, השולחן ערוך, אולי דבר אחד, עוד דבר שצריך כדאי להגדיר, שכשאומרים, תכף אולי, כן, בואו נראה את זה. האם צריך שיהיה מליחה? ראינו בעצם ארבע דעות, בסדר? אז יש לנו את הדעה הכי מקילה בעצם, זה של תוספות רבי יעקב ישראל, כן, מליחה לאיבוד, דעה שנייה, הפחות מחמירה זה רשי, שזה להצניע, דעה שלישית רבנו תם, שזה לגדרה, דעה רביעית, הדעה הכי מחמירה זה איסור ויתר, אפילו במליחה לצלי, גם כן זה כבר נחשב מליח כרותח. יש עוד דבר שכדאי לדון בו, רוב הראשונים, כמו רבנו תם, מביא אותם בית יוסף, הרשב"א, תוספות, הראש, המורדכי, רבנו ירוחם, גם הר"ן נדמה לי שככה סובר, לכן פה רוב הראשונים פסקו כדעת רבנו תם, שמליחה לגדרה זה רותח, נחשב כרותח, כמובן שאם זה יותר מזה זה ודאי רותח, כן זה נחשב מליח כרותח, אבל כמו האיסור ויתר, לא. לא, זה יהיה מותר, זה לא נחשב כרותח. וכך פסק באמת השולחן ערוך, כן? כמו דעת רוב הראשונים. יש פה עוד דיון, כשאני אומר מליח כרותח, האם הכוונה הדבר המלוח צריך להיות מלוח על פני כולו, או שאפילו רק בצד אחד? הפקמינה, כשאתה מכשיר בשר. האם כשאתה מכשיר בשר מדמו, אתה צריך לעטוף שכל הבשר יהיה כולו מפוזר מכל צדדיו במלח, או אפילו אם עשית רק צד אחד, זה כבר מספיק כדי להכשיר את הבשר.
למה שיצטרכו את כולו בעצם? הרי אם יש לי חתיכה קטנה ואני מלח אותה מכל הצדדים, זה בדיוק, ואני מלח אותה רק מצד אחד, זה לפעמים הרבה יותר טוב מחתיכה מאוד גדולה שאני מלח אותה מכל הצדדים. ומה החשש? שזה לא, המלח לא ייכנס עד הסוף, אז לכן נצטרך לכל הכיוונים. אם יש לי חתיכה עכשיו שהיא יותר דקה, ואני מולח אותה מצד אחד, אז המלח צריך לעבור בסך הכל, לא יודע, 5 סנטימטר.
ואם זה משני צדדיו, זה לא יותר טוב.
השאלה למה צריך, השאלה, אם אנחנו אומרים שצריך משני צדדיו, למה צריך משני צדדיו?
כי זה הופכת בעצם את הדבר, אין עונה אחד מחמת מלחור. אנחנו רוצים להגיע למצב שאין עונה אחד מחמת מלחור.
כן, אבל...
אז אתה רוצה לומר ככה.
אם יש לי אחד בשר קטנה שלי מלחה מצד אחד, אז...
זה יכול להיות שכבר לא נאכל מחמת מלחור.
זה הרבה יותר טוב לפעמים, זה הרבה יותר לא נאכל מחמת מלחור, מאשר חתיכה מאוד גדולה, שנאכל מכל הכיוונים.
נכון. אבל צריך לדעת, חבר'ה, שבנושא הזה, אנחנו חיים אנחנו רגילים לחשוב בצורה של היום, של דברים מדויקים יותר, עם מכשירים יותר, ולכן נושא של כמות באמת קשה להבין, שיש לך חתיכה גדולה, כן? כמו ששקובי אומר, אז מספיק לפזר, נגיד, יש כל כך חצירה גדולה כזאת, ירח, ירח של בהמה, זה ענק, כן? מספיק שאתה מפזר על זה מלח מכל צדדיו, שהוא לדעה הכי מחמירה, זה כבר הופר את זה שבעצם שואב לך את כל אדם שבתוכו. ויכול להיות חצירה סטייק, כן? שהוא שטוח, כן? אתה מולח את זה מצד אחד, אז יכול להיות שהוא ישפיע הרבה יותר מהירח השלם, כשהוא מולח לכל צדדיו. אבל אנחנו חייבים פה להגיע להגדרות של לא לתת דבריך לשיעורים. אחרי, אם אתה מתחיל עכשיו לחלק, להגיד, אם זה חתיכה גדולה, אז אני חייב לחתוך אותה לחתיכות דקות וכו'. לא נגמור בצורה כזאת. חייבים פה להגדיר בצורה ברורה מה כן עופר מליח כרותח. האם דווקא כזה מכל צדדיו או רק מצד אחד? נכון, יש אולי, היה צריך להיות עוד שיקולים לכאורה. אבל הפוסקים לא נכנסו לזה, וכנראה כדי לא לתת דבריך לשיעורים.
דווקא אצלנו או במליחה של דם רגיל? כאילו, אצלנו זה לכאורה, למה שהצטרכו את כל הצדדים? כאילו, מספיק צד אחד, זה מוציא אפילו טיפה דם לכל בעייתי. כאילו, המקום שבו נוגע
כשאתה מדבר על למנוח בשר כדי להוציא את דמו, את כל דמו, אתה חייב לבוא, אתה לא מספיק לטיפה דם, אתה צריך להוציא את כל הדם.
נכון.
אז לכן מקרה כזה, אולי באמת צריך למלוח אותו מכל צדדיו.
אצלנו זה לא נוגע, אצלנו מספיק צד, הצד שבו נוגע.
נכון, לכן אנחנו נראה את השיקול הזה, הוא מופיע בראשונים. נכון, צודק, נראה את זה. הרמב"ן לא טוען את הטענה שלך. אנחנו מדברים פה מצד, מליח כרותח באופן כללי, מתי נחשב כרותח, האם צריך שהדבר המלוח זה מלוח מכל צדדיו, או אפילו מצד אחד זה מספיק. תוספות טוען, לא, אם זה לא מכל צדדיו, זה לא נחשב כרותח. אם מלחת רק מצד אחד, גם בשר, אתה רוצה להשאיר אותו מדמו, אתה מולח אותו מצד אחד, זה לא יספיק, והוא לא נחשב כמוכשר, אתה צריך לעשות לו מליחה מחדש, כי כל צדדה וכו'. כך תוספות. הרשב"א חולק, אומר לו, מליחה מצד אחד, אנחנו לא לומדים כרגע מליחה, אנחנו לא הולכים להיכנס פה להוכחות וכו', אבל מליחה מצד אחד, זה כבר מספיק. כמובן, לכתחילה, אומר הרשב"א, תמלח מכל הצדדים, בדיעבד מלחת בצד אחד, מוכשר. בסדר?
איך כל הנושא של להכשיר בשר על ידי מליחה קשור למשפט?
כי מה אנחנו אומרים? מלח, מה זה מלח כרותח? מלח כרותח פירושו, זה לא שהוא חם, כשאתה תיגע במלח הוא פתאום חם, אלא הכוונה שיש לו פעולה שדומה לצליה. כמו שהצלי, כשאתה שם אותו על הבשר, אתה שם אותו על האש, מה קורה לדם? הוא נשאב, יוצא החוצה, נכון? האש שואבת את הדם החוצה. זה מכשיר את הבשר לאכילה. אז אותו דבר המלח. מלח כשאתה בא ושם אותו על גבי בשר, כן? ויש איפה לדם לטפטף החוצה, אז יש לו כוח של שאיבה, כן? אז זה הדמיון. ולכן, אם רוצים להגדיר שמתי המלח, באיזה כמות צריך להיות, ובאיזה צורה צריך להיות, כן? כדי שהוא יחשב כמולח, ויש לו את הכוח הזה לשאוב, ואחר כך גם להבליה, אז צריך לדבר על גדרים, כן? אז גדרים, גדר ראשון, כבר ראינו שצריך להיות כמות מינימלית של מלח, זה שונוי במחלוקת, וגם אולי צריך שזה יהיה מלוח מכל צדדיו, או אפילו בצד אחד.
זה שמליח כרותח, אז אני מבין, אז מלח גורם להגיע ולהפליט. ומפה להגיע להכשיר את הבשר, מה הקשר?
כי אנחנו יודעים, מה המטרה שלנו בהכשרת הבשר? להוציא את הדם.
כן, להוציא את כל הדם, לא יודע. כמובן מסוימת של דם, פה זה לא עניין.
זאת אומרת, אתה רוצה לומר שהמלח זה לא נראה לך מספיק? שואב כדי להוציא את כל הדם.
כן, אתה
אומר מליח
כרותח, זה לא
הכוונה
ששאב זה להיפדם. לא הכוונה.
עכשיו
יש את הכוח להוציא
ולהכניס
דם.
ומי אמר שזה מוציא את כל הדם? נכון. אז במיוחד כשמדובר על ירח גדול, זה דבר כזה. אז לכן, באמת אנחנו בדבר הזה, צריך לדעת שיש בדם, לכאורה אתה יכול גם להגיד יותר מזה. הרי הדין של מליחת הבשר, כמה זמן מינימום צריך שיהיו במלח? שיעור מיל, 18 דקות, דוגמת, אנחנו נוהגים שעה, כן, לשים את הבשר במלח, שעה. אבל אתה תקוע, פתאום האורחים התקשרו בשעה, אני יודע מה, שעה לפני השקיעה, אני בא אליך, אני מביא כל החברים שלי, מה כל החברים שלך, עוד לא הקשבתי את הבשר, מה אתה עושה? בקרה כזה, שעה תתחק, מה אתה עושה? קח את הבשר, שוטף אותו במים תחת לברז תוך חצי, תוך כמה שניות, לא צריך חצי שעה במים, שם מלח על ה-18 דקות, שוטף אותו, תוך חצי שעה גמרת את ההרשבה. נשאר לך עוד חצי שעה בשביל לבשל, כן? אז זה שעת התחק, אבל רואים, עכשיו אתה תגיד, אבל אחרי 18 דקות אני עדיין רואה נוזל אדום שיוצא מהבשר. אז הפוסקים הגדירו את זה, את הנוזל האדום, כמוהל, שזה לא דם. אז יכול להיות אדם שהתורה אסרה, דרך אגב, דם שבישלו הוא לא מן התורה, אדם שבישלו הוא לרבנן, גם דם שמלכו הוא לרבנן, אבל כנראה שמה שהתורה אסרה זה דם, כן, מסוג מסוים, גם בדם יש לנו דם שהוא חייב עליו קראת, יש לנו דם שחייב רק בלב מלכות ולא קראת, יש לנו דם שלא חייב לא דאורייתא אלא רק דרבנן, יש לנו דם שהוא מותר לגמרי, כן? דם דגים, דם חגבים. אז כנראה שהתורה אסרה דג, דם בסוג מסוים, עד שלב מסוים, וזה הגדר. כן? אני מסכים איתכם, אני גם קצת תקוע בדברים, אבל ככה הם איתו, אבל לא לומדים כרגע הלכות מליחה, בסדר? אולי כשנגיע הלכות מליחה, אולי אני מוכן להבין איזה קצת
יותר. אני אגיד את התשובה שבהיגיון לא מסתדר לנו איך שהמלך שאדם יוצא, אבל אני שואל בסוגיות, איך מהסוגיה הזאת לומדים ללכות מליחה, כמו שאני שואל. למה הסוגיה הזאת?
מגדירים פה, יש לך פה את ההגדרה, כי אנחנו רוצים להגדיר מה זה מליח כרותח.
זה מלמד
אותי
הלכות מליחה, למה?
די.
אני
מדבר,
אני
שואל. כן, כן, בדיוק זה מלמד אותך. כי בעצם אתה צריך, קודם כל להגדיר מה הכמות המינימלית של מלח, כדי להפוך את זה, לתת לזה הגדרה של רותח, ושלי.
לא
אכפת לי
שהוא רותח, לגבי הלכות מליחה.
להוציא טעמים ויעביר להחלב. לא, במניחה צריך להוציא את הדם.
אם אתה מוציא את הדם, מה קורה שאתה עושה?
פליטה.
אתה עושה פליטה, אתה נותן כוח לבשר לפלוט מעצמו דבר.
לפלוט ולפלוט.
השאלה, מתי המלח הזה, גם מבחינה כימית ידוע, שמלח יש לו פעילות כימית על דברים, אתה מבין? שהפעילות הכימית פה אצלנו מבחינת ההלכה, מה שמעניין אותנו, זה האם המלח יש לו אפשרות להוציא ולהבליח, כי זה בדיוק הנושא של איסור ויתר, כן? יש לך שני דברים, כלומר בשר כשר, בשר טרף, שני מלוחים, עכשיו האם המלח שקיים שם בכמות מספיקה כדי להוציא את הטעם הטרף שבבשר ומבליע אותו בבשר הכשר, מבין? אז מה הגדר, כמה מלח צריך להיות, זה הדיון, האם צריך הדבר שהוא אסור, האם צריך שיהיה מלוח מכל צדדם, הוא מספיק שיהיה מלוח רק בצד אחד. באיזה כמות ובאיזה באיזה אופן המלח מתחיל לעבוד ומוגדר כרותח. גם בחום זה אותו דבר. אנחנו יודעים שחום, לא כל חום עושר. פחות מן הצולדת בו עושר? לא. לא עושר. למרות שאתה יכול להגיד, כן, זה לא קר, אז למה זה לא יהיה סור? אז יש גדרים בהלכה. אז גם במליחה צריך שיהיה גדרים. תבין?
אני לא פתחתי את הגמרא, אני לא יודע מה אני מדברת, אבל אני יכול להתחיל פשוט. פה בסוגיה מדברים על הלכות בשר וחלב. כדי שאני, טיפת חלב שנופלת על בשר, כדי שזה יעשר, אני אגיד לבשר קר, כדי שצשיר עליו מלח, מליח אחרים כירותח, בכמות מסוימת של מלח. זה לגבי הסוגיה פה. אבל בהלכות מליחה, אולי צריך יותר מלח, אולי צריך כמות אחרת.
אולי צריך פחות.
נכון, צודק, 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 צודק. אז אנחנו, כיוון שהידיעות שיש לנו, כן? אתה צודק, יכול להיות שההתנהגות של המלח ביחס לדם, וההתנהגות של המלח ביחס לחלב ולגבינה, אולי התנהגות שונה, זה יכול להיות. ובאמת נראה שבאופנים מסוימים זה נכון, אבל בשני הכללים האלה כנראה שלא. ככה באמת מהראשונים יוצא, שבשביל שמליח כרותח צריך כמות מינימלית מסוימת, וכנראה זה אותה כמות לגבי דם וגם לגבי בשר וחלב, וגם כנראה גם אם זה בצד אחד או בשני צדדים, ככה זה נראה, בינתיים, אנחנו מקבלים ידיעות כלליות, דברי תורה, שירים מקום אחד, אני מקום אחד שלא מקום אחר, תמיד מקום איפה שאתה נמצא, מה המצב? אני, לכן אתה לא מבין, לכן אתה צריך את המקום האחר. טוב, אז אמרנו מכל צדדה, אמרנו זה מחלוקת, מה השולחן ערוך פוסק? שולחן פוסק כמו דעת הרשב"א ורוב הראשונים, שמליחה שזה גדרה, זה מספיק כדי להפוך את זה לרותח, הרמה והאם צריך מכל צדדיו או לא, אז מליח שנחם מחמת מלכו, דהיינו כאין מליח שמולכים לגדרה, מקרה, לא נחם מחמת מלכו, כדעת הרשב"א ורוב הראשונים, כן? זה הסעיף שלנו, מהרמה, אפילו לא נמלח הבשר משני צדדים, רק מצד אחד, כל שנמלח מליחה שאינו נחם מחמת מלכו, נחשב רותח, גם במחלוקת בין הרשב"א ל... תוספות, האם צריך משתי צדדיו או לא, מה כמו בפסק הרמה? כמו הרשב"א, כן? אז בעצם זה מה שהתכוון. אבל כל שלא נמלח כל כך נחשב צונן, אפילו נמלח משני הצדדים, כל זה הליבה דה הרשב"א. אבל, אומר הרמה, ויש אומרי, מה הוא יגיד לנו הרמה עכשיו?
תוספות.
שאין לנו, לא, לא, לא תוספות. הוא יביא את האיסור ויתר, כמו שהוא הביא בדרכי משה. אין לנו בקיאים בדבר, ויש לנו לחשב, אפילו להתחשב, אפילו במליחה לצלי, כרותח. זה קצת מלוח.
לצלי כרותח.
אז נגיד גם פחות מצלי.
אני אשאל עוד רק שאלה. יש לי נקניק, בוא תשמע טוב. נקניק, זה מלוח?
כן. זה אמור להיות מלוח בהגדרה.
נקניק סלמי, אני הרבה זמן לא נחלתי סלמי, אבל אני חושב נקניק סלמי, זה מטובל גם.
זה אמור להיות מלוח.
זה גם מלוח.
שומרים אותו.
וגבינה, גבינה, גבינה קשה.
אבל זה יבש.
לא, אבל מלוח, השאלה היא מלוח, האם מלוח זה שהמלח עדיין עליו או שזה אחר כך? אם הוא מלוח אחר כך, מי אמר שיש לו את
הקומות האלה עדיין? האם זה נקרא לי לשעה, זה לא, זה נקרא יבש.
מה, גבינה?
נקניק סלמי ודאי יבש.
הוא לא
נחשב
יבש.
הוא כן יבש.
הוא לא יבש, הוא שומני, אבל זה לא ששמתי עליו עכשיו מלח. זה כמו המקרה שלך, אני חושב שאני תרשב.
אתם רוצים לומר ככה. נפל לי, תקחו את המקרה הזה, תגידו לי מה אתם חושבים. חוסת נקניק, לא עם העטיפה שלה, לא נקניקייה עטופה בניילון. כן? דבר חוסת נקניק, שמשני הצדדים יש בשר. כן? בשר. כן? נפל בכוס חלב, מה הדין?
מוציאים את הנקניק, שוטפים.
לפי הרמה פה.
אה, לפי הרמה?
כן.
מוציאים ושוטפים.
גם לפי הרמה?
כן,
כי זה לא נחשב מלוח.
זה מקרה שונה לגמרי, כי זה לא
נחשב מלוח עכשיו. לא בגלל שזה לא מליחה לצלי, אלא כי זה לא משהו שמלחו עכשיו.
זה יותר ממליחה לצלי.
לא פיזרו על זה מלח, זה מה שאני קורא לך. ככה נראה, שגם לדעת הרמה, אם נפל לך חתיכת נקניק, למרות שהיא מלוכה, בתוך אפילו גבינה נגיד מלוכה, אבל הם מלוכים מבפנים, הם לא שפיזרו על זה מלח לפני שזה נפל, כן? פשטות פה מדבר במסר שהוא פיזר מלח, כיוון שכשאתה מפזר מלח, מה זה עושה? זה עושה עוד פעם את הפעולה של סטארטר. אבל המלח שמלוח הנקניק מבפנים, זה עושה לו פעולה של סטארטר?
לא, זה הפסיק כבר לפני...
זה לא עושה כלום, לא, זה, הוא נשאר בתוכו את כל הטעם הבשר שבו. ככה זה נראה שהם צריכים...
כן, אני מבין שכזה דבר בכלל לא נחשב מליחה. הוא מדבר על מליחה, השאלה מה, מה זה מליחה ש... שנאכל מחמת מלחו.
שאינו נאכל מחמת מלחו.
שאינו הוא אמר מה זה שאינו נאכל. השאלה מה זה אומר מליחה שכן נאכל מחמת מלחו. הנקניק הזה אני מבין שזה לא... זה לא מליחה
שנאכל מחמת מלחו. זה אפילו לא נכנס בגדרי מליחה.
לא נכנס בגדרי מליחה.
זה לא מלוח עכשיו, זה לא...
כי לא פיזרו מלח.
הוא מלוח בבטם, אבל הוא... אין בו מלח שיעשה את הפעולה.
נכון, נכון. אבל אתה שואל מה, אז פה משמע כאילו מהרמה שהוא יחמיר בכל כמות של מלח.
כי הגמל, נגן, היא כן עדיין דוגמה, היא נתנה אומנם באמת כותח של, ששמתי בו ממש מלח.
כן, אבל שמה לא פיזר את המלח, הם בטבעות טעו מלוח. מה זה מה המקרה?
כותח של גבינה, סוג של מאכל עם גבינה, זה טוב.
אני שם של גבינה. אבל הוא כבר נבלע בתוכו, המלח כבר נמס בתוך הגבינה, הוא חלק מהגבינה. זה לא שפיזרת על הגבינה עכשיו מלח, ואז, המלח עכשיו נשאוב בעצמו ושואב לך טעם
אחר. אבל הגמרא כן הסיבה שהיא מתירה את הכותח זה כי זה נאכל מחמת מלחו. זאת אומרת שהיא כן מתייחסת לזה, כנראה כן מדברת מדברת את
זה
במצב שאני כן מלחתי אותו עכשיו, רק שהוא נאכל מחמת מלחו. תראי, הוא נגלח
בשביל לאכול אותו.
נאכל
מחמת מלחו. כן. לא משתכנע כך מה שאתה אומר, לא נראה לי כל כך. פה נראה... בוא באמת, באמת הוא לא הגדיר לנו, משמע כמעט, כמעט כל מליחה שתמלח, אפילו לצלי שזה כמות קטנה, זה יעשור. לא נאריך פה, מביא פה השולחן ערוך גם את הדעה של התוספות, למה הדעה של התוספות היא חשובה לנו? תסתכלו מה הוא אומר, זה דבר מעניין, זה הרשב"א מביא את זה בשם תוספות, מליח כן מליח, דבא אילה לאוכה, כן? מליח שהוא מלח הרבה כדי לקחת את הבשר לדרך, שזה שיטת תוספות, אפילו לאחר שהדיח, אבן אינו אכל מחמת מלחו, וכל זמן שלא שראו במים דינו כרותח, לאסוף דקליפה. בשר הזה הוא כל כך מלוח, כן? גם אם אתה תשטוף אותו מתחת לברז, הוא עדיין עכשיו אינו
אכל מחמת מלחו. זה לא כמו המצב שמדבר עליו של שמירה לאורך זמן?
פה זה לדרך של התוספות, זה יותר חמור, יותר מלוח. יותר מלוח מנשים.
כן, אבל נדבר שם בכמויות כאלה שמלח שהשטיפה עצמה לא תספיק ועדיין יהיה מלח שיפעל
שם. נכון, נכון. מתי הוא יחשב כצונן ולא כמלוח? רק אם אתה משרה אותו במים, כן? וגם שוטף. כשהשרייה במים, זמן יחסית ממושך, זה מה שבעצם מוריד את המליחות, ואז הוא כבר יחשב, וזה עושה רק דקליפה כמו שנראה. טוב, אז מה להלכה? להלכה, אז מרן, מרן רמה יש פה, כן? מי הספרדים עשו כמו מי? יש מחלוקת פה. מרן הוא מקל יחסית, הרמה מאוד יחמיר. אז פשטות אשכנזים אין להם ברירה, הם צריכים להחמיר, רק בהפסד מרובה יש מקום להקל, נכון? אומר זה בהפסד מרובה, כן? אומר, יש לנו לחשב אפילו מליחה של צליק הרותה וטוב להחמיר מקום שאין הפסד מרובה. אז רק בהפסד מרובה אפשר כמו הרשב"א, אם לא, אם זה קצת מלוח, כרותח לפי הרמה. מה מרן? מרן הביא את הדעה של איסור והיתר, כמו הרשב"א, כן? אז אומר הספרי צדק, זה לא זה כבר אמרתי לכם מזה, זה רבו של הבן איש חי, הוא מביא את הרמה, ואנו אין לנו דברי מרן, דהיינו שבמליחה לצלי לא צריך להחמיר, נכון? משמע את מליחה לצלי לא אבי כרותח, ואם כן, מליח דצלי אב בהפסד מועד, לא אבי כרותח, ולגמרי, אז אם פה בזה, אז הספרי צדק פה הלך לגמרי כמו השולחן ערוך, בסופו של דבר, רוב הראשונים ככה. והפוך, הדעות האחרות הן בדרך כלל יותר מקילות, כן? תוספות עוד יותר מקל מהשולחן ערוך, ורש"י גם עוד יותר מקל.
אם יש סלט עם מלח, לא בצורה מוזמנת, כמו שאומרים לכם סלט, זה מבחינת הרמו, ואחרי זה נגע בזה בבינה ובשר וכו', זה מבחינת הרמו, זה נקרא נאכל מחמת מלחו.
אתה אוכל...
אני יכול להגיד שזה לא נאכל מחמת מלחו כזה דבר?
לא.
יכול להיות שכן. לראיה, כשאתה שם מלח על גבי עגבנייה, לפני שחתרת, המלח הזה מוציא נוזלים.
כן, אבל עגבנייה זה מה שאתה פותח אותו גם לי, זה לא יוצא
נוזלים. זה להפוך את המילים של הגמרא, נאכל לך מה אני יכול, לסתם. כאילו הגמרא פה אמרה, האם יש מלח?
אתה רוצה שאני אגיד, גם הצלי פה, כשהוא אומר מליח לצלי, כשהוא מליח את הצלי, מה זה, בשביל לאכול אותו?
כן, אבל, אז אני לא מבין, יורד.
אני אגיד לך שהוא לעזור להבנה,
הכוונה היא
ככה. הם מודים שבאמת האמת היא כמו הרשב"א. עובדה היא שבהפסד מרובה פוסקים כמו הרשב"א, גם לדעת הרמ"א, נכון? ולא חוששים מהאיסור ביתר בהפסד מרובה. זאת אומרת שמעיקר הדין מה הדין?
כמו הרשב"א.
אם זה אסור, אז גם הפסד מרובה אתה תאסור. אבל הוודאי שבאמת כולם מודים, כמו שאתה אומר, שדבר שהוא נאכל מחמת מלכו, אני אוכל אותו, נו, מה אתה רוצה? יש לך יותר נאכל מחמת מלכו, אני אוכל את זה, זה לא מנורא כל כך, אז הכל בסדר, איך תחתיק את זה כמת מליחה? אלא בגלל שאנחנו לא בקיאים, איך תדע את הגבול בדיוק, לזה איסור ויותר חשש.
אז בוא נגזים לצד השני, זה אשכנזים קלאסיים. ככה זה מלא פעמים שחר.
שמה, שלא בקיאים?
לא, יש מה שברור מהגמרא שאסור משהו מסוים, אבל אנחנו לא יודעים אם זה אסור 100% או 99%, עשו אחוז או 2% נאסור 100%.
באמת, תראו את הרמה, ואתה צודק, באמת זה גישתו של הרמה. הרבה פעמים, אם תעשו, אני בעצם פעם עשיתי חיפוש בשעות בר אילן, אין לנו בקיאים. המגלה הזאת כמעט ולא קיימת בשולחן ערוך. לא קיימת. מקרה אחד אולי. ברמה זה קיים עשרות פעמים. באמת זה הבדל בגישה, נכון.
זה כיף.
אבל בסופו של דבר, חונה ספרד, כן רששו קצת לרמב"ם לפעמים, כן. פה מקרה זה לא. טוב, מה?
הבן ישחי חשש
לרמב"ם. זה עוד פעם?
הבן ישחי חשש לרמב"ם.
נכון, נכון. אמרתי, חונה ספרד. פה המקרה הזה, פה אז בצדק וגם בן ישחי לא, כנראה לא חששו. טוב, עכשיו יש פה עוד שאלה, זו שאלה נוספת. מאיזה שלב המליחה נחשבת כרותח? האם מיד כשאני מפזר את המלח על גבי הדבר הוא כבר נחשב מיד כרותח, או שלוקח זמן לדבר כדי להפוך להיות רותח, ואז זה מתחיל לשאוב ולהבליע? זאת השאלה. הבנתם את השאלה?
זה משהו בדם, זה 18 דקות, זה יהיה גם פה.
לא, זה
מה שמספיק. נטריל מדם, יפה. אז בואו נטריל מדם. נכון, הגמרא אומרת, זה נקרא, זה נקרא שיעור מליחה. מה זה שיעור מליחה? כמה זמן לוקח למלח להוציא דם מן החצית הבשר? זמן שיעור מליחה, דיינו?
18
דקות. זאת אומרת שבתוך ה-18 דקות האלה, זה רותח או לא רותח?
לא, זה כן, כי... כן,
זה כן רותח,
הוא עדיין
עושה
את הפעולה, אחרי
18
דקות זה נגמר הפעולה,
בפשטות, ודאי שזה נחשב כרותח, אם הוא לא נחשב כרותח,
אחרי
18
דקות
לא עשו
כלום.
אז לכאורה, בתוך ה-18 דקות חייבים לומר, אם נפל לדוגמה חלב, כן, טיפת חלב, על בשר באמצע מליחה.
אני מפחד מהדוגמה שאמרתי.
למה אי אפשר להגיד אם אני רואה נוזלים שיוצאים מהבשר? זהו, ברגע שאני רואה, זה הרגע שזה מספיק.
אבל אם אנחנו אומרים ש-18 דקות זה מספיק כדי להוציא את הדם, מספיק שכנראה ב-18 דקות זה נחשב כבר כרותח. ככה זה נראה, נכון? טוב, אוקיי. מה קורה אחרי 18 דקות?
זה עוד יוצא מועד.
יוצא מועל, אז המלח עדיין פועל גם אחרי 18 דקות?
עדיין, פועל, רק שהדם כבר יצא, נגמר הדם.
נכון, אז זאת אומרת שהמלח יש לו דין של רותח מרגע ראשון עד, אני יודע מה, שעה, שעתיים, שלוש.
לא, כי זה ודאי עובד, כי המלח פולט, אבל יש לו עדיין כוח של בליעה, אז אם אחרי 18 דקות נגמר, אז הדם שיצא עכשיו נבלע, ואז אין מה... למה שלא
למרות זה
למליחה?
ממשיך
אבל...
אז
זה מה שאני אומר, זה
הוכחה
שהוא ממשיך.
אז בואו נחלק, יש פה קצת מודעות בראשונים, יש קצת סתירה בשולחן ערוך, יש שח שמתרץ, ננסה לעשות את זה בקיצור. אז קודם כל נתחיל על ה-18 דקות הראשונות. האם ב-18 דקות הראשונות של מליחת הבשר, האם זה נחשב כרותח או לא. אז, וזה נקרא שיעור מליחה. אומר רב את יוסף, וכך הסכים הר"ן, כתב שזה ישונה, כוונה קצינה, בכל ששעה שיעור מליחה לקדרה, אנחנו פה בהלכות בשר וחלב, שימו לב, לא בדיני מליחת בשר, לכל ששעה שיעור מליחה לגדרה, מקרה אינו נאכל מחמת מלכו, לפי שאינו ראוי לאוכלו, אלא אם כן מדיחו. וכתב בשם הרב יהודה ברצלוני, הנשיא הרב ברצלוני, זה היה, זה בערך כמה שנים אחרי הריף, בכל ששעה במלכו שיעור שאייה לגדרה עבי רותח, ומקמה אחי לא. מה אומר, נתחיל מרב יהודה ברצלוני שהוא מתבטא הכי ברור. מה רב יהודה ברצלוני אומר? בתוך שיעור מליחה זה נחשב רותח או לא? משמע מדבריו שלא. לפני שיעור מליחה, הוא אומר ככה, נכון? בכל ששעה במלכו שיעור שהיה לגדרה, בשביל שזה יהיה רותח אתה צריך לחכות 18 דקות, אחרי 18 דקות מטריל להיות רותח. אבל לפני זה לא. אז זו שאלה אחת, מה עם הדם? איך זה פולט דם תוך 18 דקות, נכון? נכון?
מה שהוא מדבר זה במצב שאני לוקח בשר שעדיין לא הוצאתי עם הדם ועכשיו אני מולח אותו תוך 18 דקות הוא מוציא גם טעמים או גם טעם כל הדבר הזה או שנניח עכשיו הייתי בשר שהוצאתי עם הנתקו הדם, נגמר הדם, עכשיו אני מולח אותו שוב.
חזק, תכף נגיע לתשובה, מה שאתה אומר. אומר הרשב"א, הרשב"א חולק על רבי יהודה ברצלוני, הוא אומר לא, שגם בתוך זמן מליחה נחשב כרותח וראייה מליחת הבשר. אז איך אתה מוציא דם אם בתוך 18 דקות זה לא נחשב כרותח? לכן אומר הרשב"א, אין הבדל אם זה גבינה נופל לחתיכת בשר מלוכה ואם זה דם שצריך להוציא. בתוך שיעור מליחה, בתוך ה-18 דקות הראשונות, זה כבר נחשב כרותח. זה הרשב"א.
ואחרי זה
גם? רבי יהודה ברצלוני חולק.
ואחרי זה ממשיך לפי הרשב"א?
אחר כך נראה, נראה, נדבר על זה, זה דין בפני עצמו. מה קורה אחרי השיעור מליחה? בינתיים מדברים בתוך זמן מליחה. בסדר, נעשה סדר, אחרי זה נתבלבל. עכשיו, מה השולחן ערוך פסק במחלוקת הזו בין הרשב"א לרבי יהודה ברצלוני? אומר השולחן ערוך אצלנו בדיני בשר, בשר וחלב, מליח שאינו נאכל מחמת מלכו, דהיינו כן מליח שמולכים לגדרה, אנחנו כל זה יודעים, ושעה כדי מליחה לגדרה, כל זמן שלא ידיחו, נקרא אינו נאכל מחמת מלכו, כמו מי הוא פרס פסק? כמו רבי יהודה ברצלוני. זאת אומרת, לעניין גבינה, בשר וגבינה ככה, זה הדיון פה לפחות, כן? כן? הוא אומר, מתי מתחיל רותח? אחרי 18 דקות. שואל השח, קושיה פצצה. כבוד השולחן ערוך, אתה סותר את עצמך. בסימן סמרטט, פסקת כמו הרשב"א, שבתוך שיעור מליחה, זה רותח. זה השח, הנה קצת לא השח, כן? המחבר סובר, מרן, כן, כן, כמו הר"ן, הר"ן, רבי יהודה ברצלוני, דהיינו ששעה שיעור מליחה לגדרה ורותח ומכמה אחי, לא, אבל מה נעשה בסימן סמרת סעיף כף, ואפילו מכמה אחי ורותח, פסקת כמו הרשב"א, אז תחליט, בתוך שיעור מליחה זה רותח או לא, מתרץ הרשב"א, תנו לי תירוץ לפני שרואים את הרשב"א, את השח, שמע מזה יישוב, קיצור בכיוון של אביתר.
לפני
שטיפה
ואחרי שטיפה.
אז הוא מתרץ ככה, צריך לומר, לשני אתה, שם בדין מליחה, שם סמכתת זה הלכות מליחת הבשר מדמו. זה סימן סמכתת, הלכות מליחה. כשיש הבדל, כולה נקרא את התשובה קודם כל לפני שאני אתבלבל, צריך לומר, לשני אתה מדרי באיסור דם, וילקח הדם והמלח רותחים הם בשעת המליחה, אבל לא כששעה שיעור מליחה, שאז פסק כוח המלח, מחמת שפלט כל הדם, אבל אחר, מרי באיסור בשר וגבינה, וכל כמה דלא נמלח כהוגן, אין הבשר רותח, אבל כששעה שהוא מליחה, נחשב רותח. זאת אומרת, יש הבדל בין התנהגות המלח כלפי אדם, לבין מליחה כשהבשר הוא כבר מוכשר. בשר שאני רוצה למלוח מדמו, להכשיר אותו מדמו, כשאני בא ומפזר מלח, מיד המלח עובד כסטרטר כלפי אדם. מיד מטריל לשאוב. ולכן נספיק 18 דקות הראשונות, עכשיו קירותיה זה עובד. אבל כשאתה בא ומולח בשר, הוא כבר מוכשר, אין בו דם, תשים עכשיו מלח על בני הבשר, הוא עדיין לא נחשב כמליח קירותיה. לא נחשב קירותיה, רק אחרי ה-18 דקות, הוא מתחיל כבר להיות קירותיה. לפני זה לא. ולכן, פיזרת, לקחת בשר מוכשר, כמו שיש לנו היום, כולם קונים בשר מוכשר, מלחת אותו מכל צדדיו, הרבה מלח. בתור 18 נפלת עליו טיפת חלב, מה עדיף? בתור 18 דקות. מותר. רק אחרי 18 דקות, אם נפל החלב, אז זה יהיה סוף. ככה יוצא לפי השח, זה שח, זה תירוץ שהשח הולך לכל אורך הדרך, הוא שואל את השאלה בזה בכמה מקומות, והוא חוזר על אותה תשובה. זה היגיון. מה ההיגיון בזה? אז כמו שאמרנו, ההתנהגות של המלח תלוי מה כנגד מה. כמו בכימיה, בכימיה תלוי מה אתה שם במבחנה שם, בכלים שאתה שם, יש כל מיני תגובות שונות מבחינה כימית, תלוי בחומרים שיש. אז מלח כלפי דם, התגובה היא מיידית, לכן מיד בתוך 18 דקות זה כבר קירותיה. אבל יש דברים אחרים, שזה לא דם, התגובה של המלח היא יותר איטית. צריך להפוך את הבשר לחם כביכול, כן? מבחינה כימית חם על ידי המלח, וזה לוקח זמן. ורק אז הוא נהפך להיות קירותיה, ורק אז הוא מתחיל לבלוע.
גם רק אז מתחיל לבלוע? זאת אומרת שלפי
שתתו
לא יספיק 18 דקות.
זה יספיק, אם זה דם זה יספיק, כי מה שיוצא אחר כך, אתה מדבר על שאתה רוצה להכשיר בשר מדמו.
איך אדם יוצא ב-18
לגבי ראשונה? זה יוצא, כי אמרנו שיש ההתנהגות של המלח כלפי אדם שונה.
דם פחות שומני.
אדם, כשהמלח כלפי אדם הוא שואב מיד, מה שאין כן, כשמדובר על בשר שאין כבר בו דם, כן? אז כבר הפעילות של המלח פועלת בצורה הרבה יותר איטית, עד שזה הופך את הבשר למלוח קירותיה, וזה לוקח זמן. כמה זמן? 18 דקות. ככה הוא מתרץ, כן? שהרי לא בשר כוח המלח. עכשיו, זה כל זה לפני, בתור זמן שיעור מליחה. עוד לא דיברנו אחרי, כן? זה מסקנת השח להלכה, כן? לא. רגע, רגע, רגע. זה תירוץ בשולחן ארוך, סתירה בשולחן ארוך. מה דעת השח להלכה? כי לפי השח יוצא תירוץ ככה בשולחן ערוך, שהשולחן הוא יגיד לך, לפני 18 דקות זה מליח קירותיה לעניין דם, אבל לדברי דבר אחר לא, אם אתה בתוך 18 דקות יש את המכשיר הבשר הוא כבר מוכשר, תוך 18 דקות נופר לך חלב, זה מותר. לפי השולחן ערוך. אומר השח, אני לא מסכים להלכה עם השולחן ערוך, לדעתי צריך להחמיר גם בתור שיעור מליחה, שזה נחשב כרותח, גם לאחר שהבשר כבר מוכשר. זאת אומרת, יוצא לפי מרוקד שח והשולחן ערוך לפי התירוץ של השח. יש לך בשר, מוכשר, מלחת אותו עכשיו מכל צדדיו, הרבה מלח, נפל על זה חלב, לפי השולחן ערוך, לפי השולחן ערוך יצא שזה מותר, תשתוב זה מותר, לפי השאר לא, תחמיר. כבר בשלב הזה מבחינתי זה נחשב קירותיה, כי לדעת הרשב"א, כי ככה הוא מבין את הרשב"א, מבין את הרשב"א שמליח קירותיה מההתחלה, וזה אין הבדל בין דם לגבינה, מוכשר, לא מוכשר, לא מעניין אותי. ככה שאר. לכן מסקנת השאר זה לשון השאר. מי הוא? בתור שיעור מליחה לעולם אסור, בלשון השח. ואני לא עושה חילוקים עכשיו, בשר מוכשר או לא מוכשר. אפילו בהפסד מרובה וסעודת מצווה. אני לא מתחשב פה בחילוקים שאמרתי בדעת מרן, כן? וכל הפוסקים סוברים, בתור שיעור מליחה ורותח, להרן יחיד הוא וכו'. באמת הוא עושה את זה כדעת הרשב"א עד הסוף, בתור שיעור מליחה זה ורותח. מה כף החיים עוסק פה בחילוק הזה?
18
דקות אין לזה זמן, כאילו, אם נראים על תוך ה-18 דקות, אתה דבר אחד לשיעור, גם מיד שאתה שם מפזר את המלח, אז אז זה מיד פועל, כן? נחשב כרותח.
הרבה,
18
דקות זה בגלל המלח או בגלל
כמות
אדם
שיש
בתוך
חתיכת
הבשר?
אם
יש לי חתיכה בשר גדולה,
עכשיו
18 דקות
זה... זה לא משנה, לא משנה מה גודל החתיכה. גם שעון ככה, ענקית כזאת, תפזר מעל כל הצדדים, 18 דקות.
יוציא את כל המלח שיש, את כל אדם שיש בפנים.
כן.
כל אדם שאסור.
אדם אסור.
אדם שאסור.
אם אני
מודע,
רגע, זה קורה שיש שם דם.
זה לא דם. זה מוח.
זה דם.
זה לא דם
שאסור. זה לא דם שאסור.
זה
דם.
זה התורה לא כימית. זה
כל ה... טוב. אז מה יעשו פה, פה המעשה לפי, הספרדים ילכו פה, לפי התירוץ פה של השאר, אז יש פה קרוי הפרי תואר, הפרי חדש הולך כמו השאר, או הוא חולק על מרן. הוא אומר כמו השאר, צריך להחמיר מההתחלה, זה מלא קירותיה, גם אם זה מוכשר, לא יעזור. אבל זה הפרי תואר, הפרי תואר זה האורח חיים הקדוש, כן, כתב, לדחות דברי הפרי חדש, והסכים לדברי השולחן ערוך להלכה ולמעשה, דלא הווה מלא קירותיה, אלא שישה שיעור מליחה, והביא כמה גדולים זרי אחים, כמו הבאג, הרשב"א והר"ן לאומנות, שבכל אלה שהדין הוא שבתוך שיעור מליחה, אז לא אבה כרותח כדעת השולחן ערוך. כן, להקל בדבר הזה, ככה יוצא, רק אחרי שיעור מליחה. טוב, בואו רק נסיים, דבר אחרון בשביל לגמור עם זה, האם, מה קורה לאחר שיעור מליחה? מה שדיברנו זה בתוך 18 דקות, האם זה מלא כרותח או לא. מה קורה אחרי 18 דקות? השארתי את המלח. השארתי את המלח שעה שלמה. ה-18 דקות הראשונות ראינו מחלוקת. כן, דעת מרן, זה לא אוסר בגבינה, עם חלב, כן? אבל אחרי 18 דקות, השולחן ערוך כתב,
ודאי שזה יועיל, כי אם לא יהיה מקום, לא יהיה מקום שזה
יועיל. אז יש לנו פה גם מחלוקת, בואו נגיד את זה בקיצור. תוספות, הראש, כן, תוספות והראש מסכימים עם הרשב"א שתוך שיעור מליחה נחשב רותח, אבל הם סוברים שלאחר שיעור מליחה הסתיימה הרתיחות, כי תש כוחו של המלח, זה לשון שלי, זה לא תש לשון, זה לא פה התקתי את המילים שלהם ממש, אבל באמת תוספות והרשב"א, אחרי 18 דקות של מליחה, אתה בא לוקר בשר, לא מוכשר. תפס מפזר על המלח, הוא עובד 18 דקות חזק. נשאר המלח גם אחר כך. ונפל על זה חלב. מה הדין? לפי התוספות והראש?
יהיה מותר.
למה? תש כוחו. אין לו כבר כוח של מליחה. אין לו כוח של רותח.
לפי זה לאו דווקא מלח שנמצא על בשר, במלח בסלט.
זה אם אתה רואה, זה...
תשים מלח על סלט יותר מ-18 דקות.
המלח מחמת תדחור, כן? זה יהיה דעת הרמה, מה שאתה אומר. שהרמה שאומר, צריך שיהיה... נענו לשולחן ערוך פוסק, צריך שיהיה מלח בכמות של מסוימת, שזה מלוח כרותח, כן? אמרנו, שאינו נלך על מחמת תדחור. דעת הרמה, לכאורה אתה צודק, נכון? נכון, גם אם זה כמות קטנה.
שהרמון המסכים.
מה? שהרמון המסכים. כן, תכף נראה. אבל בסדר התרומה כתב שגם לאחר שיעור מליחה נחשב עדיין רותח, אז יש לנו פה מחלוקת תוספות הראש, מה קורה לאחר שיעור מליחה, האם זה נחשב רותח או לא. הדרכי משה מביא את תרומת הדשן, שיש נוהג שכל זמן שזה מלוח והמלח שמה זה עדיין גורם ללחות מחמת המליחות, שהוא עדיין שואב נוזלים, ואז לכן יש פה לחות מסוימת, אפילו שהוא זמן רב, וזה כבר שלוש שעות כבר מלוח, כן? בכל זאת, כל עוד אתה רואה שזה שואב נוזלים, זה נחשב כרותח וזה אוסר. בסדר? כן? אמנם לצורך גדול, צריך מצווה, ויש הפסד, כן? יש לשמוע את דברי המקילים, שלאחר זמן פיתתו, כדעת התוספות. מה להלכה? וזה נסיים. זה הרמה, זה הרמה בשולחן ערוך. יש אומרים, לאחר שישה במלכו שיעור מליחה, לא נקרא אחר כך רותח. זה יש אומרים, אבל... הוא לצורך גדול כגון הפסד מרובה והוא לצורך סעודת מצווה, יש לסמוך על המקילים, אבל בלאו הכי אין להקל כלל.
אנחנו משתמשים בשתי הדברים, אם זה לפני הפסד מרובה, אנחנו סומכים על המקילים, אם זה אחרי הפסד מרובה, אנחנו סומכים על המקילים.
נכון, נכון, נכון. באמת הרמה פה רקד על שתי הדעות, נכון, צודק. וזה באמת דעתו של הרמה, כי גם הרמה מסכים שיש עיקר הדין. נכון, יש עיקר הדין, ואנחנו משתדלים להחמיר, גם פה זה חומרה,
כן,
נכון?
כן,
הוא אומר לך, גם לאחר שיעור מניחה זה גם לשם רותח, כן? אמנם זה רק דעתו של מי, זה לא רוב הראשונים, נכון? זה רק, זה התחומת של דבי בדעה אחת, בשם איזה דעה אחת, אני חושב שזה גם האיסור ביותר, נמיני, כן? אבל באמת, רוב הראשונים, והוא מביא את זה הרמה, כן? את הדעה היותר מקילה, שאחר שיעור מניחה זה לא רותח, תוספות, ראש, כן? מי עושה הסמג, אז כל הראשונים האלה, אחרי שיעור מניחה, זה לא מלוא, זה לא נחשב כרותח. אז יש מי שמחמיר, אכן בהפסד מרובה אפשר לסמוך על המקילים. מה הכפרים אומר על זה וזה נסיים. לעניין דינה, אם הבשר הזה הוא נמלח מקודם, זאת אומרת הוא כבר מוכשר, ועכשיו מלכו אותו פעם שנייה כדי להתקיים, זהו ודאי ייקח כסברת השולחן ערוך, שאם שעה שיעור מליחה, היינו רק אחרי 18 דקות, זה אוסר בבשר וחלב, כמו התירוץ של השח בדלת המרן, כל זמן שלא ידיחו, אחרי ה-18 דקות זה רותח, בסדר? אבל אם זה מליחה ראשונה, פעם ראשונה שאתה מכשיר את הבשר מדמו, אז קודם ששעה שיעור מליחה יש לאסור, למה? ואתה פה ונפל לך חלב, יוצא ממנו דם רותח, הדם הרותח הזה, כביכול רותח, כן? מליח כרותח, ואוסר, אוסר פה והחלב יבוא ואסור, או הגבינה תאסר פה מחמת הדם. נחש שיעור מליחה, יש להכשיר דווקא בהפסד מרובה, כן? כדי לסמוך על הדעה המקילה, שאחר שיעור מליחה זה... טוב, זהו, להיום. מי ידר מחר...
יש לי שאלה, אני הייתי פעם אחת עשינו מליחה בפסח, על השחות כבשים, ואז עשינו את המליחה. אחרי שעשינו...